טוב, אנחנו היום נמצאים ביום שני של פרשת וישלח, פרק ל"ב, פסוק י"ד. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו. יעקב אבינו, כמו שלמדנו אתמול בשיעור, שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מיד עשיו. למדנו גם כן שהוא מתכונן למלחמה, אם יהיה לו צורך, ככה רש"י אמר. הוא מתכונן גם למתנה. עכשיו התורה מספרת לנו את המתנה שיעקב מתכנן לתת לעשיו. אומר רש"י, הבא בידו, מה הכוונה שהוא לקח מן הבא בידו ונתן מנחה לעשיו אחיו? מה זה מן הבא בידו? הביא רש"י כאן מספר פירושים. פירוש הראשון אומר רש"י, הבא בידו, ברשותו. הוא לקח מדברים שנמצאים ברשותו. בידו זה לא במובן הפיזי ביד שלו, אלא ידו זה ביטוי כללי מה שנמצא ברשותו. מביא רש"י דוגמה לדבר. וכן כתוב בספר במדבר, ויקח את כל ארצו מידו. מה הפירוש? הוא לא לקח את הארץ מידו, שהארץ לא נמצאת ביד שלו, הארץ נמצאת ברשות שלו, הוא המלך, הוא השולט. כשכובשים את הארץ, ברשות שלוקחים את זה מידו. זה הפירוש. לא, זה במלחמה שמדובר עליה בספר במדבר. פירוש שני מביא רש"י, הוא מדרש אגדה, מה זה מן הבא בידו? אבנים טובות ומרגליות שאדם צר בצרו ונושם בידו. שיעקב, בנוסף לכל הרשימה של הבהמות שעוד מעט נראה, יעקב גם לקח פשוט שקית עם יעלומים, שאת זה לוקחים ביד, וגם את זה הוא שלח לו. דבר אחר, פירוש שלישי, מן הבא בידו, מן החולין. מה הכוונה? שנטל מעשר, כמו דעת אמר, עשר עשרנו לך, והדר לקח מנחה. ידוע הרי שכל יבול, לפני שמעשרים ממנו, אז אסור לאדם אחרי ישראל וגם כהן, אסור להם לאכול מזה, כל מה שיש תערובת של החולין עם התרומה ביחד. אחרי שמעשרים לוקחים את החלק השייך לכהן ונותנים לו, אז כל מה שנשאר זה חולין ואפשר להשתמש בזה. יעקב הרי אמר, כמו שכבר למדנו פרשה קודמת, שיעקב אבינו הבטיח, אמר, בכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, אז יוצא שאחרי שיעקב מעשר, אז מה שנשאר זה מן הבא בידו, מה שנשאר לו כחולין, ומהחולין הוא נתן לעשיו. מה הוא נתן לו? פסוק ט"ו, פרט את התורה, עזים 200 ותיישים 20, רחלים 200 ואילים 20. אומר רש"י, עזים 200 ותיישים 20, 200 עזים צריכות 20 תיישים כדי שיוכלו להתרבות. אז זה הסדר, ש-200 עזים צריכות 20 תיישים, וכן כולם, כל הרשימה שיש בהמשך, הזכרים כדי צורך הנקבות. ובבראשית רבה דורש המדרש, אומר מכאן לעונה אמורה בתורה, עונה הזמן של חובת קיום מצווה זו. והגמרא, המדרש אומר, הטיילים בכל יום, הפועלים 2 בשבת, החמרים 1 בשבת, הגמלים 1 ל-30 יום, הספנים 1 ל-6 חודשים. זאת אומרת, כל אחד, כפי שרש"י מיד יאריך, לפי כמות העבודה שלו וההתאמצות שלו והעיסוק שלו, ככה יורד כמות החובה שלו. ואיני יודע לכוון המדרש הזה בכיוון. אומר רש"י, איך אני אסביר את המדרש הזה בצורה מכוונת, למה טיילים בכל יום והפועלים 2 בשבת וכו'? אך נראה בעיניי, בכל אופן, נראה בעיניי איך למדנו בעצם, מה רש"י אומר, איך, מה הקשר בין המדרש הזה לפסוק, איך המדרש רואה מהפסוק שלנו, מעיזים ורחלים וגמלים וכולי, איך הוא רואה את ההלכה של טיילים, פועלים וחמרים וגמלים וספנים. אומר רש"י, איך נראה בעיניי שלמדנו מכאן, שאין העונה שווה בכל אדם אלא לפי תורח המוטל עליו. זה הרעיון שהמדרש רואה מפה, שמצינו כאן שמסר לכל תאיש 10 עזים, כן. וכן לכל איל גם נתן 10 רחלים. למה? לפי שהם פנויים ממלאכה, מכיוון שהתאיש ואותו דבר האיל הם לא עושים מלאכה, דרכן להרבות תשמיש ולהבר 10 נקבות. ובהמה, מי שנתעברה אינה מקבלת זכר, לכן זה לא, לכן בכל פעם יש לו עוד אז לכל תאיש יש 10 עזים שהוא צריך לעבר אותם. ופרים שעוסקים במלאכה, פר הרי חורש, אז הוא עוסק במלאכה, אז לכל פער כמה נותנים, לא מסר לזכר, אלא ארבע נקבות. כי כתוב בהמשך פסוק ט"ז שנלמד, כתוב פרים עשרה, אתונות עשרים. אז הוא לא נתן כמו שהוא נתן לכל תיש עשר, אלא לכל פרה הוא נתן ארבע. ולחמור שהולך בדרך רחוקה, אז המעמד שלו גדול יותר, שתי נקבות לזכר. ולגמלים שהולכים דרך יותר רחוקה, נקבה אחת לזכר. עכשיו נראה פסוק על, פסוק בזין. גמלים מניקות, ובניהם שלושים, פרות ארבעים ופרים עשרה, אתונות עשרים ועיירים עשרה. מסביר רש"י, אומר ככה, גמלים מניקות, הפסוק אומר גמלים מניקות ובניהם שלושים. מה זה ובניהם? מה נכנס בו בניהם? וכמה גמלים היו? אז לפי פשוטו של מקרא אומר רש"י ככה, גמלים מניקות היו שלושים, ובניהם עמהם. הוא נתן לעשיו לא רק את הגמלים המניקות, הוא גם נתן את בניהם, את הבנים שלהם. כמה? בלי לפרט, התורה לא אומרת כמה, היו כמות בלי לפרט. זה לפי פשוטו של מקרא. אבל הוא מדרש אגדה, מדרש אומר, ובניהם, כאן הכוונה בניהם, הזכרים שלהם קוראים להם בניהם, הבנאים שלהם, הם בונים אותם. וכמה נתן בניהם, כמה זכרים מול הגמלים המניקות? זכר כנגד נקבה, לכל
אחד
אחד אחד. אז למה קוראים לזה ובניהם ולא קוראים לזה בשם? כמה זכרים שהוא נתן מהגמלים, ככה נקבות הוא נתן מהגמלים, באותו מספר. למה קוראים לזכרים בביטוי בניהם ולא בביטוי אחר? למה לא קורא להם בשם של הזכר? לפי שצנוע בתשמיש לא פרסמו הכתוב, לכן הוא לא מפרסם, הוא לא כותב, הוא כותב את זה בצורה יותר צנועה. והיירים, מה זה היירים? זה חמורים זכרים. אני רק נוסיף שתיים שלוש דברים מעניינים שהוא לא בפשוטו של מקרא, אבל מכיוון שרש"י הזכיר פה מדרש אגדה,
חמור מקבל שתי אתונות.
כן, חמור שתיים, ואמרנו שגמלים עכשיו. יש כאן דבר מעניין שבעל הטורים אומר, כדאי להביא את זה, ואז הטורים אומר ככה, אם נעשה חשבון כמה בסך הכל בהמות הוא הביא לו, אז הוא אומר זה 550. זה הכל בתנאי שאנחנו נגיד שהגמלים מניקות ובניהם 30, פירושו שה-30 זה היה זכרים והנקבות יחד, היינו 15 גמלים, זכרים ו-15 גמלים נקבות. בסך הכל הם נספור את ה-200 ועוד 20, עוד 220, 30, 40, 10, 20 ו-10, יחד נגיע ל-550 בהמות. מה החשבון של 550? אז כתוב שכנגד זה היינו צריכים להשלים, הרי יעקב כאילו לקח מהבעלי חיים שלו, נתן את זה לכוחות של עשיו. אנחנו צריכים לתקן את זה, איך מתקנים את זה? אומר ארבעה טורים, מספר הקורבנות שעם ישראל היה צריך להקריב כחובה בבית המקדש במהלך כל השנה כולה, חוץ מקורבן התמיד שצריך להקריב כל יום, שקורבן התמיד פעמיים ביום, זה כבר יוצא הרבה מאות, אבל חוץ מ...
700.
אבל חוץ מקורבן התמיד, אלא כל הקורבנות הנוספים שצריך להקריב בשבתות, בראשי חודשים, במועדים וכו', זה בדיוק 550. כמספר הבהמות שנתן יעקב לעשיו. דבר נוסף מעניין, הוא אומר שהפסוק הזה מסיים כל מילה באות מם. עזים, 200, תיישים, פסוק תדבב, כל המילים מסתיימים באות מם. הרמז לנו שאת הבהמות שהוא נתן לו, הוא נתן לו עם כולם היו בעלי מום. מם מלשון מום. הוא לא נתן לו אותם שלמים, הוא נתן לו בעלי מומים. זאת אומרת, מה שיעקב לא יכול לעשות מזה קורבן להשם, את זה הוא שלח עם ממים. הממים מרמזים על בעלי מום. הלאה, פסוק י"ז, רגע נמשיך. ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו, עברו לפניי ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. ורש"י, עדר עדר לבדו, כל מין ומין לעצמו. היה לנו הרי חמישה מינים פה, עיזים ואילים וגמלים ופרים וגמלים, כן?
חמורים.
חמש מינים, אז היו חמישה עדרים, כל עדר, כל קבוצה בפני עצמה. אומר יעקב לשלוחים שלו שהולכים עם הבעלי חיים, עברו לפניי, תעברו קדימה, כמה קדימה, דרך יום או פחות, אל תתרחקו ממני יותר מיום אחד. למה? כי בהמשך, הרי כשעשיו ישאל את האנשים איפה, למה אתם, של מי זה וכו', כתוב שם שהם אומרים, והנה גמו אחרינו, יעקב מאחורינו. כשאומרים למישהו שפלוני מאחורינו, אז המרחק המקסימלי ש...
עד יום.
עד יום. כי אם זה יותר מיום, זה לא נקרא שהוא אחרינו, זה נקרא שהוא יותר רחוק. אנחנו אומר ליעקב, תתרחקו יום או פחות, ואני אבוא אחריכם. ורווח תשימו עדר לפני חברו מלוא עין. הרווח שיהיה בין עדר לעדר זה מלוא העין, זאת אומרת שלא יהיה קרוב מדי, רק יוכלו לראות עם העיניים. כשאתה רואה את הסוף של הקבוצה הראשונה, אתה כבר רואה שיש מאחור הקבוצה נוספת וככה הלאה. מה הרעיון של זה? כדי להסביע עינו של אותו רשע ולטבהו על ריבוי הדורון, שהרשע הזה עשיו יהיה תמע ויראה כמה מתנות הוא מביא לי. הוא רואה קבוצה אחת, כאילו זה נגמר, הנה עוד קבוצה, קבוצה שנייה, זה מגדיל, מאשר אם הוא היה שולח את כל ה-550 מרוכז, הוא לא היה כל כך מתפעל ותמע, מאשר שהוא חלק לו את זה בקבוצות קטנות.
אבל כולם עם מום, זה לא יפה?
זה לא מום שהוא שם לב, אני לא יודע. פסוק י"ח, ויצב את הראשון לאמור, כי פגשך אחי, עשיו אחי, הוא שאלך לאמור, למי אתה ואנה תלך, ולמי אלה לפניך? אז מי רש"י, מה השאלות שעשיו אמור לשאול את השליח הראשון? למי אתה? מה זה למי אתה?
של מי
אתה? מי שולחך? מי שלח אותך? ותרגומו, כמו שתרגומו, כאילו שמתרגם, דמן את. דהיינו, של מי אתה? ולמי אלה לפניך? גם פה כתוב ולמי. אבל רש"י מיד אומר שהולמי שכתוב פה והלמי שכתוב קודם זה לא אותו פירוש. הפירוש קודם למי אתה, הפירוש היה
מי
של,
אתה?
מי, של מי אתה, למי אתה שייך. ולמי אלה לפניך, הרי פירוש אחר, ולמי אלה לפניך, למי המנחה הזאת שלוחה, ולמי אתה הולך לתת את המנחה. עכשיו רש"י משלים את פירושו על המילה למי אתה. שם רש"י רק אמר של מי אתה, כאן עכשיו רש"י חוזר חזרה לקודם, הוא אומר למד משמשת בראש התיבה. מתי שבראש מילה יש למד? איפה יש לנו בראש מילה למד? במילה למי. יש לנו בראש תיבה למד, זה במקום של, כאילו היה כתוב של. במילה הוא למי אין לנו למד בראש תיבה, דבר בראש תיבה, לכן שם זה לא של מי, אלא שם זה למי אתה נותן. אבל במילה הקודם שזה למד בראש תיבה, זה במקום של. כמו נבירה ששני דוגמאות, כתוב וכל אשר אתה רואה ליו, מה זה ליו? של ליו, או להשם הארץ ומלואה, מה זה להשם הארץ ומלואה? של השם שייך לו הארץ ומלואה. פסוק י"ט, אז אם עשיו ישאל את הראשון את השאלה הזו ואמרת לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו והנה גם הוא אחרינו, מסביר רש"י, ואמרת לעבדך ליעקב על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. הרי עשיו אמור לשאול את השאלות בסדר כזה, למי אתה, דהיינו של מי אתה, ואחר כך הוא ישאל אותו ולמי אלה לפניך. כשאתה תענה לו, תענה לו באותו סדר. כששאלת למי אתה, אז התשובה היא לעבדך ליעקב אני, ותרגומו כמו שתרגומו קלוס מתרגם דעבדך דיעקב. הוא ששאלת ולמי אלה לפניך, אז התשובה היא מנחה היא שלוחה וגומר. והנה גם הוא אחרינו, מי זה הוא? זה אומר רש"י יעקב. פסוק חף, ויצב גם את השני גם את השלישי גם את כל ההולכים אחרי העדרים לאמור, כדבר הזה תדברו אל עשיו במוצאכם אותו ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר אחפרה פניו במנחה הולכת לפניי, ואחרי כן הרי פניו אולי יישא פניי. רש"י, קודם כל יעקב מדגיש, ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, יעקב מדגיש, למרות שכבר קודם בפסוק י"ט יעקב אומר להם להגיד והנה גם הוא אחרינו, יעקב מדגיש שכל אחד מהשלוחים יגיד את המילים האלה, גם הוא אחרינו, שכולם יגידו, כדי שהוא יפנים שיעקב בא לקראתו והוא רוצה את אהבתו ואולי זה ירקח. מה פירוש החפרה פניו? אומר רש"י, החפרה פניו פירושו אבטל רוגזו, אני אבטל את הכעס שלו, של עשיו. וכן מביא רש"י שני מקורות שמשתמשים במילה הזו לחפר, שהכוונה היא לבטל כעס. וכן וחופה בריתכם את מוות, כתוב בישעיהו, הפסוק השני גם הוא בישעיהו, לא תוכלי כפרה, ובשניהם זו משמעות. או בפסוק הראשון זה וחופר בריתכם, זאת אומרת לבטל, או לא תוכלי חפרה, לא תוכלי לבטל, אבל כפרה, לחפר, זה נקרא לבטל רוגז. עכשיו אומר רש"י, ונראה בעיניי שכל כפרה שאצל אבון וחטא ואצל פנים, כל מקום שבתורה תמצא את המילה כפרה צמוד למילה אבון, לחפר אבון, או צמוד למילה חטא, לחפר חטא, או צמוד למילה פנים, החפרה פניו כמו אצלנו, כולן לשון כינוח והעברה אין. פירוש המילה, פירוש המילולי ממש לכפר, זה נקרא לקנח. להעביר ולקנח. כל פעם במשמעות שלו. איפה, מאיפה באה המילה לכפר ולקנח? מה הקשר בין המילה לכפר למילה לקנח? אומר רש"י, ולשון ארמי הוא. המילה חפרה זה לא לשון הקודש, זה לשון בארמית. בארמית, כשאתה רוצה להגיד לנגב, לקנח, פירושו, איך אומרים את זה? לכפר. מביא רש"י שני מקומות בגמרא שכתוב שם ביטוי דומה, שהפירוש הוא לנגב.
חיפר ידע.
והרבה בגמרא, יש הרבה מקומות בגמרא. מקום אחד מביא רש"י, יש סיפור בגמרא בבבא מציע, ששם הסיפור שהיה חסיד אחד, קראו לו מרזוטרה, והיה לו גביע של כסף, והגביע של כסף נגנב ממנו. וזה לא היה גביע שלו, זה היה שייך למערך שלו, אז הוא מאוד הרגיש לו נוח, הוא רצה להחזיר. עכשיו, לא ידעו מי גנב, ידעו דבר אחד, שאחד מבני הבית, מי שנמצא עכשיו בבית, הוא גנב, אבל לא יודעים מי הגנב. אז מזוטרה הזה ראה שאחד מהתלמידים שנמצא בבית מקנח את ידיו במגבת של מישהו אחר. זה על השם הגמרא, וחפר ידי. וחפר ידי, הוא ראה שהוא מקנח את ידיו במגבת של מישהו אחר. אז ברגע שהוא ראה שהוא מקנח את ידיו במגבת של מישהו אחר, אז אמר, זה אדם שלא מקפיד על ממון חברו, הוא החשוד, ותפסו אותו ומצאו אצלו. על כל פנים רואים מהלשון הזה בגמרא, וחפר ידי, שמה התרגום שלו? וקינח את ידיו. אז רואים שהמילה חפר זה לשון קינוח בלשון הגמרא. עוד דוגמה נוספת מברש"י. כפרה בכלל פירושו לקנח. כן? גם כפרה זה לקנח. למה? כי מתי שאדם מקבל איסורים מסוימים, והם אומרים זה כפרת עוונות, אומרים, מה זה כפרה? זה מנקה את העוון. העוון עשה לכלוך, וזה מקנח, מנקה ומעביר את האחר. זה הפירוש לקנח. מביא רש"י דוגמה נוספת מהגמרא. הדוגמה השנייה, מביא רש"י, כתוב בגמרא, הסיפור השני זה מסכת גיטין. כתוב שם, באי לחפור ידי באו גברה. זה סיפור שמה שמתי שהמלך של רומא שלח את נירון קיסר להחריב את ירושלים, נירון. אז הוא הלך בדרך, הוא עשה, כשעשה מצור, כך גמרא מספרת, עשה מצור על ירושלים, הוא רצה לבדוק אם הוא אמור להצליח או לא. מה הוא עשה? זרק חץ. הוא אמר, נראה לי איזה כיוון החץ יפול. הוא גם מספר שלכל כיוון שהוא זרק את החץ, תמיד הוא נפל לכיוון ירושלים. מזרח, מערב, צפון, דרום, איך שלא יהיה זה הגיע לכיוון ירושלים. הוא אומר, סימן שאני הולך להצליח. לא טוב, עכשיו בוא נהיה הלאה, אז כתוב שמה שהוא ראה ילד יהודי. הוא אמר לו, ילד, מה למדת היום בחדר? תספר לי משהו, מה למדת? הילד אמר לו, למדתי פסוק, שהקדוש ברוך הוא אומר, שכשאני רוצה לנקום באדום, אז אני שולח אותו להחריב את בית המקדש. אני אומר את הלשון, זה לא הלשון של הפסוק, אבל זה הרעיון. אני אשלח אותו להחריב את בית המקדש, כדי שאני אוכל לנקום במחריב. אומר נירון קיסר, אז מה זה כזו? הוא רוצה לנקות את עצמו על ידי, אני אהיה כאילו השליח, ודרכי הוא ינקה את עצמו. הלך, עזב את הכל, ברח והתגייר וכו'. אז שהוא אמר את הביטוי הזה, מה הוא רוצה לנקות את עצמו בי, איך הוא אמר את הלשון? באי לחפור הידי באו גברה. הוא רוצה לנקות, לקנח את ידיו בי. אז גם שם הוא השתמש בלשון לחפור הידי, שמה זה בארמית הפירוש לקנח. אומר רש"י, אבל אל תגיד, מה זה רק בלשון ארמית משתמשים בביטוי כזה? אומר לו, וגם בלשון המקרא נקראים המזרקים של קודש כפורי זהב. בבית המקדש היה מזרקים. מה זה מזרקים? כששוחטים את הכבש, את הפר בבית המקדש, אז צריך לזרוק את הדם. אז אחרי השחיטה יש מזרק. מזרק זה כלי כזה, ששמים אותו ליד מקום השחיטה, והדם שיוצא נכנס לתוך הכלי, ואז עם הכלי הזה זורקים על גבי המזבח לפי הכללים, תלוי באיזה קורבנות. אז תלוי, יש מקומות שעם האצבע ויש מקומות שעם הכלי עצמו. אז שם הכלים הללו, המזרקים הללו, יש מקום אחד בתנ"ך, בספר עזרא, קוראים לזה כפורי זהב. למה קוראים לזה כפורי זהב? מאיפה באה המילה כפורי? אז שם כל המפרשים, רש"י מביא, שם כתוב על שם שהכהן מקנח ידיו בהם לשפת המזרק. כי ברגע שתופסים את הכלי הזה וממלאים בו את הדם, אז מטבע הדברים ניצוצות של דם ניתזים גם על היד של הכהן. של הכהן לא רוצה שאם הדם נפל על ידו, זה דם ששייך לכלי. מה הוא עושה? הוא לוקח את היד ומקנח את היד עם הדם בשפה, בשוליים של הכלי, כדי שהדם שניתז על ידו יחזור לתוך הכלי. אז בגלל הפעולה הזו שתמיד הכהן היה מקנח את ידיו באותו מזרק, הפך להיות השם של המזרק כפורי. מה זה כפורי? שוב רואים, כפורי זה לשון כלי שמקנחים בו את הידיים. הלאה, נמשיך הלאה, אחרי זה נשאר. פסוק רב ב', ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה הוא במחנה. מה פירוש המנחה עברה על פניו? אומר רש"י, על פניו כמו לפניו. היא עברה לפני, קדימה ליעקב. יעקב זאת אומרת עמד, שלח את כל השיירות לפניו, והוא היה מאחור. וכן מביא רש"י שתי מקורות לפסוקים, ששם רואים ביטוי כזה, שעל פניו הכוונה לפניו. פסוק אחד הוא מביא מירמיהו, כתוב חמס ושוד ישמע בה על פניי תמיד, וכן פסוק שני מגמו, הפסוק השני מישעיהו, וכן המכיסים אותי על פניי, על פניי הכוונה לפניי. הוא מדרש אגדה, אבל המדרש אומר מה הכוונה על פניו. אף הוא שרוי בכעס. כשיעקב שולח את המנחה לעשיו, יעקב כועס על זה. מה הוא כועס? שהיה צריך את כל זה, הוא אומר, מה אני צריך את כל ההתרפסות הזו, את כל הנתינת המתנות הזו לעשיו? אז יעקב עצמו עושה את זה, כי אין לו ברירה, אבל זה לא נותן לו הרגשה נוחה, לכן כתוב, ותעבור המנחה על פניו, על פניו, זאת אומרת, הוא נאלץ לעשות דבר שהוא בעצמו כועס, הוא כועס על עצמו למה הוא עושה את זה. סוג חב ג' ויקם בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו, את שתי שפחותיו, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. מרשי, ואת 11 ילדיו, ודינה, איכן הייתה? איפה דינה הייתה? הרי היה לו 11 ילדים, אבל היה לו גם דינה. מה קרה עם דינה? אומר רשי, נתנה בתיבה. יעקב הכניס את דינה לתוך ארגז ונעל בפניה, סגר אותה בארגז. למה? שלא ייתן בה עשיו עיניו, שעשיו לא יראה אותה. למה? אם עשיו יראה אותה, אז הוא יוצא לקחת אותה לאישה. אז, אבל לכאורה לנו נראה שיעקב עשה דבר טוב. אומר רש"י, לא, ולכך נענש יעקב. יעקב נענש, שמנעה מאחיו. למה? שמא תחזירנו למוטב. אילו עשיו היה לוקח את דינה בת יעקב, דינה הייתה הופכת את עשיו למשהו טוב. הוא מנע, אולי, שמא. בגלל זה שיעקב לא נתן את הצ'אנס הזה, אז היא נפלה ביד שכם. לכן קרה הסיפור שנלמד בהמשך התורה, שדינה נפלה ליד שכם. יבוק, מה זה יבוק? מעבר יבוק, אומר רש"י, יבוק זה שם הנער, היה נער שקראו לו יבוק, ויעקב עבר את מעבר יבוק, הוא עבר מעל הנער בדרך לכיוון עשיו. איך הוא העביר אותם? פסוק כ"ד אומר, ויקחם, ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. מה זה את אשר לו? את מי יעקב העביר? הבהמה והמטלטלים. כל הבהמה, היו לו בהמות, היו לו מטלטלים, היו לו הרבה משפחה והרבה דברים. את כולם עשה עצמו כגשר. מה זה גשר? גשר זה מישהו שמעביר מפה לשם, נוטל מכאן ומניח כאן. יעקב היה זה שהעביר את כולם, את הנהר, הוא היה גם בגיל מאוד מבוגר אז, כבר היה בגיל למעלה מגיל 100, כי רק בגיל 84 הוא לקח את אשתו הראשונה, את לאה, כן. הוא נשאר שם עוד 7 שנים לרחל, הוא נשאר שם עוד 6 שנים
20 שנה.
הוא היה כבר מאוד מבוגר, אבל היה גיבור גדול, כמו שכבר למדנו שבתחילת הדרך כשהוא יצא, שהוא הוריד שם את האבן, היה גיבור גדול.
אבל הוא לא משתמש
בכוחי
מלחמות או
לא, זה רק לדברים שצריכים. פסוק חפי, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ורש"י, ויוותר יעקב, למה הוא נשאר? שכח פחים קטנים וחזר עליהם. הרי יעקב העביר את כל אשר לו, מה הוא שוב נשאר לבדו? הוא שכח פחים קטנים מהצד השני. מה זה הפחים קטנים? יש על זה הרבה במפרשים ובמדרשים. אנחנו לומדים פשוטו של מקרא, לפי פשוטו של מקרא הרי למדנו שיעקב בדרך, כשהוא יוצא לכיוון מבאר שבע לכיוון חרן, אז למדנו שהוא לקח שמן ויצוק על האבן, והוא אמר שאחר כך הוא חוזר חזרה, אז הוא לוקח אחר כך את האבן ושם אותה בצבא. מה הוא עשה עם השמן שהוא יצק שם מהכל? כדי שזה לא יישאר שם סתם, זה מדבר של קודש, הוא עוזב עכשיו את המקום ויודע מתי הוא יחזור. אז הוא שם בפחים קטנים את אותו שמן, כדי שמבוא היום הוא ישתמש בו למטרה הנכונה. אז את הפחים האלה יעקב חזר חזרה לפחים הקטנים שנשארו כדי להעביר אותם חזרה. לפני מעבר, לפני הנער יבוק. ואז מה קרה? ויאבק איש עמו. מי זה האיש הזה שנאבק עמו? אז רש"י יגיד בהמשך שזה היה שר המלאך של עשיו. אבל קודם כל אני מסביר רש"י מה זה ויאבק. היום אנחנו מכירים את הביטוי להיאבק, היאבקות. אבל מאיפה באה המילה הזו? מהתורה, ויאבק. מאיזה לשון? זה ממש שני פירושים. מנחם פירש, מנחם היה אחד מהרש"י מזכיר אותו הרבה פעמים, שהוא כתב ספר על דקדוק לשון המקרא, אז הוא מסביר שהמילה ויאבק זה ויתפר איש, מלשון אפר, אפר, אבק, מלשון אבק. מה הקשר של אבק למאבק?
כן.
אומר רש"י שהיו מעלים אפר ברגליהם על ידי נעינועם. כשאנשים רבים ביניהם הם עומדים במקום שיש חול ואבק, אז תוך כדי המריבה אתה רואה שני אנשים ככה מתנענעים אחד עם השני, אז יש הרבה אבק. אז לכן גורם לזה ויאבק, הם גרמו לאבק, כמו שאומרים במשנה כתוב, והם מתאבק באפר רגליהם. ולי נראה, אומר רש"י, אבל שהוא לשון והתקשר. רש"י אומר שזה מילה בארמית. המילה בארמית קשר זה מלשון להיאבק. איפה רואים שקשר זה לשון להיאבק? כתוב במי רש"י מהגמרא, בתר דאבי קובי. שם כתוב שאחרי שהתקשרו, שם מדובר על עבודה זרה, אחרי שהתקשרו לעבודה זרה, איך כותבים בגמרא את הלשון להתקשר? אביקו, אביקו זה להתקשר. או מביא רש"י מקום שני שכתוב ואבי כלי מיבק, שם כתוב לגבי קשירת ציצית על בגד ולסכת מנחות, אז שם כתוב ואבי כלי מיבק הוא עשה עניבה. שוב רואים שקשר והעניבה זה אבק, לשון עניבה. מה קשור העניין של קשר ועניבה פה למאבק? שכן דרך שניים שמתעצמים להפיל איש את רעהו, שחובקו ועובקו בזרועותיו, כשאדם מתקשר איתו, תופס איתו חזק מאוד. פרשו רזל שהוא שרו של עשיו, זה היה שר של עשיו שבא נגד יעקב, כפי שנראה מה הוא רצה ממנו בהמשך. פסוק חבב, ויר כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו. ורש"י, המלאך ראה שהוא לא יכול להתגבר על יעקב, אז מה הוא עשה? הוא נגע בכף ירחו, פגע לו בכף ירחו. אומר רש"י, מה זה כף ירחו? אומר רש"י, כולית הירך התקוע בכלבוסת קרוי כף. יש החלק העליון, העצם שנמצא במותן של הבהמה, קוראים לזה כלבוסת. ובכלבוסת הזו שנמצא במותן תקוע לו לכלבוסת עצם, של העצם הזה, כמו שרש"י אומר, קוראים לזה ירך. הירך תקוע בכלבוסת. עכשיו העצם של הירך קוראים לזה כולית.
כולית. הנה רואים את זה פה.
העצם הזה, למה קוראים לזה כולית? כי הוא סתום משני הצדדים. זה עצם שאטום משני הצדדים, ולזה קוראים כולית. עכשיו, הכולית של הירך, דהיינו, העצם הזה של הירך, שקוראים לזה כולית, הוא תקוע איפה? בכלבוסת. כלבוסת, אמרנו, זה העצם שנמצא במותן. אז החלק הזה קרוי כף. למה קוראים לזה כף? למה לכולית קוראים כף? על שם שהבשר שעליה, הבשר שנמצא על העצם הזו של הכולית, כף, כמין כף של גדירה. זה דומה, זה בשר שנמצא על הכולית, זה גבוה, זה עגול, כמו כף של גדירה שאתה רוצה להוציא מהגדירה דברים, אז יש כף עגולה כמו מצקת. אז הבשר שנמצא ומקיף את בשר הזה, את העצם הזה של הכולית, הבשר שמקיף אותו הוא דומה לכף. לכן קוראים לזה כף. לכן ויגע בכף ירחו. למה קוראים לזה כף ירחו? כי הירך הזה, מכיוון שהבשר לבוש עליו כמו כף, לכן קוראים לזה כף ירחו. זה כמו אצל בהמה, בדיוק.
כמו אצל בני אדם?
לא בדיוק באותה צורה. מה קרה בכך שהמלאך נגע בכף ירחו? ותיקה. מה זה ותיקה? אומר רש"י, התקעקע ממקום חיבורה. הרי העצם הזו, אמרנו, מחוברת, היא תקועה לכלבוסת. גם אצל בן אדם יש את אותו רעיון. אז ברגע שהמלאך נגע בירך והוא תקוע בכלבושת למעלה, אז מה קרה? נתקעקע ממקום חיבוע, נהיה נקע, זז. ודומה לו, פן תעיקה נפשי ממך, כמו שכתוב בלשון בירמיהו. מה זה פן תעיקה? לשון עשרה. ובמשנה, במשנה יש לשון לקעקע ביצתן. כתוב שם במשנה שמתי שרוצים להרוס מישהו לגמרי, אומרים נקעקע את הביצה שלו. למה? כי הרי ידוע שבעל חי או תרנגול, כשהוא רוצים להגיד מה התחלת היצירה שלו, זה הביצה שלו. רוצים להגיד לקעקע ביצתן, בראשון נעקור אותו מהשורש. אז רואים שמשתמשים בלשון לקעקע, פירוש לשרש שורשיהן. אותו דבר פה, ותיקע כף ירך יצם, פשוט משורשה יצא ממקומה. סוג חב זין, ויומר שלחני, כי עלה השחר, ויומר לא אשלח לך, כי אם ברכתני. מי אמר שלחני? מי מתחנן למי? לא. המלאך אומר ליעקב, תשלח אותי, שחרר אותי. אני רוצה ללכת חזרה, לאן אני רוצה ללכת? אומר אשי, כי עלה השחר, וצריך אני לומר שירה ביום. המלאך הזה, התפקיד שלו היה להגיד שירה ביום. אז בלילה שהוא היה עם יעקב, לא אכפת לו שהוא נמצא עם יעקב, ברגע שעלה השחר, אומר אני, תעזור אותי, אני צריך לעלות למעלה, להגיד שירה. אומר לו יעקב, אם אני כבר תפסתי אותך, אני לא עוזב אותך, עד שמה? כי אם בירכתני. מה זה נקרא בירכתני? מה יעקב צריך?
את הברכה של זה.
ברכה מהמלאך הזה, כן? וגם לא רואים שהמשפט הראשון שהמלאך עונה לו, הוא מברך אותו. אלא שמה בירכתני הכוונה, הודה לי על הברכות שברכני אביא. הרי אבא שלי ברך אותי, ועשיו, שהוא התוצאה שלך, מערער, אם אתה תסכים, אתה מלמעלה, אתה השר שלו, אם אתה תודה על הברכות, זה יחליש את עשיו הגשמי שנמצא פה למטה, והוא כבר יהיה כנוע ולא יהיה לו את העוז ללכת נגדי. שעשיו מערער עליהם. זאת אומרת, כשאתה רוצה לתקן משהו, תלך לשורש. אם הצלחת לפעול בשר של עשיו, אז גם כבשת את עשיו התחתון פה למטה. ואז רואים שהמלאך אין לו ברירה, אז הוא הולך להודות לו על הברכות. איך הוא מודה לו? ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. מה זאת אומרת? הוא לא שהוא מברך אותו, אלא במשפט הזה הוא מודה לו על הברכות. איך הוא מודה לו על הברכות? זה רש"י מסביר. לא יעקב, מה הכוונה? לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעוקבה ורמייה. הרי מה עשיו אמר ליצחק?
רמי.
ויעקבני זה פעמיים. כן? אז אומר השר, לא. לא יגידו שהברכות באו אליך בעוקבה ורמייה. כי אם בשררה וגילוי פנים. זה בא אליך כי אתה שר, זה מגיע לך. וסופך, שהקדוש ברוך הוא נגלה עליך בבית אל ומחליף שמך, לא כאן המלאך לא יחליף לו השם, הוא רק מבשר לו שעתיד להיות החלפת השם, ושם הוא מברכך, שם הקדוש ברוך הוא מברך אותך, אבל תדע לך שאתה, כמו שאומרים, לא יאשימו אותך שלקחת את זה בעוקבה. ואני שם אהיה ועודה לך עליהן. המלאך אומר שם, כשהקדוש ברוך הוא יברך אותך, שם בבית אל, כשיעקב נראה בהמשך, כשיעקב הגיע לשם, ושם, וזהו שכתוב, זה מה שהפסוק אומר בהושע, ויסר אל מלאך, ויוכל, והפירוש ויסר, ויסר מלשון שר, מלשון שררה, שמלאך היה שר, שררה נגד המלאך, ויוכל לו יכל לו. בכה והתחנן לו. בכה המלאך והתחנן לו. ומה נתחנן לו? המשיך שם הפסוק לומר, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. מה הכוונה? המתן לי עד שידבר עמנו שם. בהתחלה המלאך בכה ואומר, תעזוב, תן לי עכשיו ללכת, כשנגיע שם לבית אל, שם אני יודה לך. רצה להתחמק. ולא רצה יעקב, ועל כורחו הודה לו עליהן. יעקב אמר, אל תגיד לי אחר כך, עכשיו. וזהו, ויברך אותו שם. מה זה שם? שם מתחנן להמתין לו. המלאך אמר, תמתין לי, לא רוצה, בואו נחכה להזדמנות, ולא רצה. יעקב אמר, אני כבר תופס אותו כרגע אצלי, אז אין לו שחרור עד שלא גומרים איתו. ואם אנשים, אמר לו, שרית עם אלוקים, שרית הזמן התגברת נגד מלאך, ואם אנשים יהיו עם אנשים, עשיו ולבן, ותוכל להם. הוא אומר לו, אתה תנצח אותנו, לא יוכלו להזיק לך ולא לעשות לך שום דבר. פסוק למה? זה פסוק האחרון. וישאל יעקב, ויאמר אגיד נא שמך, ויאמר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. יעקב שואל את המלאך מה השם שלך, המלאך אומר לו, מה, למה זה תשאל? מה פירוש למה זה תשאל? לא שהמלאך לא רצה לענות לו, אלא המלאך אומר לו, כמו שרשי מסביר, אין לנו שם קבוע, משתנים שמותינו, הכל לפי מצוות עבודת השליחות שאנו משתלחים. ואלה, השם הוא לא שם קבוע, אלא השם משתנה.